שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ערב שבת, אנחנו אחרי חנוכה ולפני הדרמה האמיתית. אני באמת לא מגזימה, מה שקורה בפרשה שלנו השבוע, פרשת ויגש, אם נלמד את הסוד הזה, אני חושבת שנוכל לשפר את היחסים החברתיים שלנו, אחד עם השני, בתוך המשפחה, בחברה כולה. קורה כאן דבר שבעצם מתחילת ספר בראשית אנחנו מחכים לו, פיוס, אחים שמצליחים לחיות ביחד למרות ההבדלים. נשמע כמו החלום שלנו גם היום, בדיוק. יוסף בעצם מצליח להשלים עם האחים שלו, לעשות את זה בצורה חיובית, בצורה אופטימית, בלי טראומות, בלי צלקות. ומי שרוצה לעסוק לרגע במערכות יחסים, בסוף זה הנושא המרכזי בתורה. אנחנו רואים לאורך כל ספר בראשית, היא לא עוצרת במלחמות גדולות, או בהישגים כלכליים, או צבאיים. זה לא מה שמעניין אותה. מעניין אותה הנפש של האדם והקשר בינינו לבין הזולת. אז מי שרוצה איזשהו שיעור באיך להתפייס, איך לעשות את זה נכון, כמו יוסף, מוזמן רגע להצטרף אלינו. ארבעה שלבים שבהם אנחנו אלפי שנים רואים את פרשננו, מנסים לקרוא גם לנו לצעוד בעקבותיו, ארבעה שלבים שאני חושבת יכולים לטהר הרבה מערכות היחסים שלנו עד היום. אז בואו נתחיל, זה מתחיל בתיקון. מהו התיקון? מה יוסף עושה פה בעצם? נזכיר רגע את תקציר הפרקים הקודמים. הרי הוא היה הילד האהוב על יעקב, וכל האחים קינאו בו, והוא הסתובב עם כתונת פסים, והם זרקו אותו לבור אחרי שהיו לו חלומות, על איך הוא ימלוך עליהם, והייתה שם הרבה קנאה והרבה שנאה. זרקו אותו לבור, מכרו אותו למצרים, ושם הוא היה מין עבד עברי כזה, נזרק לכלא. משם הוא עלה למלוך ונהיה העוזר הבכיר של פרעה. ועכשיו האחים מגיעים למצרים, כי יש רעב בארץ, אין אוכל בישראל. הם מגיעים למצרים והוא מזהה אותם, הם לא מזהים אותו שהמצרי שמדבר איתם הוא יוסף, ופה העלילה מסתבכת, כי הוא מעניק, הוא נותן להם כל מיני מבחנים, טועם שהם גנבו ממנו, לוקח בשבי את האח שלהם, את בנימין, וזה נראה שאין שום מוצא. הם בעצם עומדים מול שליט מצרי זר, ו... הקיר חסום, dead end, לאן זה ממשיך מכאן? ויוסף מעמיד אותם בסוג של מבחן, זה לא סתם התעללות. מה שהוא עושה להם זה בעצם להוכיח שהם למדו את הלקח. הם לא יודעים שהם עומדים בניסיון כזה, אבל בואו רגע נבדוק. מה הייתה התקלה אז, לפני 22 שנה? הם זרקו אותו לבור, כלומר הפקירו אותו. אפס ערבות הדדית, אפס אחווה, אחווה זה מלשון אח, אפס אכפתיות וסולידריות כלפי אח שלך, אתה מסוגל ממש לזרוק אותו לבור, למכור אותו למצרים, חטא נוראי. מה הוא עושה עכשיו? לוקח אליו את בנימין, אחיו הקטן, אגב הם שניהם בנים של רחל, בניגוד לאחרים, והוא לוקח את בנימין אליו ומאיים שהוא ייקח אותו לכלא. וכאן האחים קופצים, ובמפגן של ערבות הדדית ושל אכפתיות, אומרים לו, תיקח אותנו. המשפט המרכזי שאומר יהודה ליוסף, ממש משפט של אפשר להרגיש את האלפי שנים אחר כך, להרגיש את האכפתיות ולהרגיש איך האחים מתקנים. אז לא היה אכפת לכם לזרוק לבור, עכשיו אתם לא מוכנים שבנימין ייזרק לבור. אז בינגו, יש לנו פה תיקון. הנה המשפט. כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן אראה ורע אשר ימצא את אבי. קורה כאן דבר אדיר. הם בעצם מוכיחים ליוסף שהם למדו את הלקח. בלי לדעת שזה יוסף שבודק אותם, הם מוכיחים שהם תקנו. עכשיו אכפת להם, הם לא יפקירו יותר שום אח. זו גם הסיבה העמוקה לכך שיוסף לא גילה מיד שהוא במצרים. הרי בעצם, כל כך הרבה שנים, תשלח שליח. יעקב, אבא שלך סובל, תודיע שאתה במצרים, שאתה חי. זה בעיה. אם הוא יגלה, הוא בעצם ידפוק כל אפשרות לפיוס. כי האחים יתביישו, איזו מבוכה, איזו כלימה, האמת תתגלה, והם לא יוכלו להיחלץ מהמצב הזה. יוסף יודע להתאפק, לחשוב לטווח ארוך, לבנות מבחנים כאלה, עכשיו הוא יכול להתגלות בפניהם, כי הם תקנו את שורש ההפקרה, את שורש חוסר האכפתיות. אחרת אם הוא היה מגיע למצרים ושולח מכתב לאבא יעקב, המשפחה הזו לא הייתה מתפקדת, לא הייתה ממשיכה ביחד. פרופסור נחמה ליבוביץ', המורה הדגולה לתנ"ך, הגדירה במשפט אחד את כל מה שיוסף עושה כאן. שימו לב איך היא אומרת, איך היא מתארת את המבחן הזה. לא הנקמה הדריכה אותו, אלא הרצון לתת להם לשוב בתשובה שלמה. זה לא הקטע של נקמה, מה עשיתם לי אתם, ועכשיו אני מלך, ועכשיו אני אנקום בכם בחזרה, אני אזרוק אתכם לבור. יוסף לא מדבר בשפה הזאת, הוא רוצה שהם יעשו תשובה, שהם יתקנו. מאיפה הכל מתחיל? אתם זוכרים את הקריאה שלו? אי אז כשהתחיל הסיפור, את אחי אנוכי מבקש. ארבע מילים שפרצו אז מקירות ליבו, עוד בתחילת הסכסוך ביניהם, ככה הוא מכריז, והאמירה הזאת מלווה אותו עד עכשיו. את אחי אנוכי מבקש, את האחווה, את השותפות, את הביחד, את המשפחתיות, והוא יעשה הרבה כדי להגיע לרגע הזה. אז זה בעצם השלב הראשון. יוסף מאמין את האחים בפני מציאות שבה הוא נותן להם צ'אנס להשתפר ולהראות שהם כבר לא אותם אנשים. ועכשיו הגיע הזמן להתגלות. זה לוקח 22 שנה ועוד שנייה. כי ברגע שאפשר, שהקרקע הוכשרה, שהאחים הם כבר לא אותם אחים מפקירים, הם כבר אחים אכפתים, הוא חייב לספר להם מי הוא, מי זה אותו שליט מצרי זר שהם לא מזהים. וכאן אנחנו מגיעים לרגע מורכב מאוד, מותח, אפשר כל שנה מחדש, למרות שמכירים את הסיפור ולא צריך פה ספוילרים, יש איזה מתח באוויר כל שנה מחדש, כשיוסף בעצם אומר את מילות התוכחה, ומדובר בשתי מילים בלבד. אני יוסף. הא ותולו. אני יוסף. בואו נראה רגע את הפסוקים המלאים, ונתרשם מהדרך שבה יוסף לא אומר אמרתי לכם, ולא אומר עכשיו הגיע זמנכם אחרי מה שעשיתם לי, אלא פשוט מעמיד אותם בפני המציאות כפי שהיא. גם זה סוג של תוכחה. הרבה פעמים אנחנו רוצים לנעום, לנעום כלומר לנקום. יש לנו בראש מה נגיד לו, ויום אחד אני אפתח את הכל, ויום אחד אני אגיד לה, והיא עשתה לי והם עשו לי, ואני אראה להם מה זה, ואני אכתוב להם מכתב 10 עמודים. לא תמיד בטוח שזה כל כך טוב. לפעמים התוכחה היא פשוט להעמיד אדם על טעותו, על מהי המציאות הנכונה. בואו נלך רגע עם הפסוקים של רגעי התוכחה הדרמטיים האלה השבוע בפרשה עם יוסף ואחיו. וזה הולך כך. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו, בהתוודא יוסף אל אחיו. יוסף מסלק את כל המצרים, את כל העוזרים, את כל המזכירות, עכשיו זה הוא מול אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים וישמע בית פרעה. יוסף בוכה הרבה עוד, נדבר על זה. קודם כל בוכה. ויאמר יוסף אל אחיו. מה אומר להם? אני יוסף. ומיד הוא עובר לשאלה אינפורמטיבית. העוד אבי חי? ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. יוסף אומר שתי מילים, מעמיד אותם בפני המציאות, ומיד ממשיך לשאלה, נותן להם איזה פתח מילות. רגע, אבא שלי עוד בחיים? כי הוא עוד מעט רוצה לפגוש אותו. זה דבר די מדהים, שוב, בשליטה העצמית המדהימה, באישיות הזאת של יוסף, שהפך מאיזה נער חולמני עם חלומות, לאדם שמולך, קודם כל על עצמו, אחר כך על מצרים. אדם ששולט ברגשות שלו ומוביל אותנו פה צעד אחר צעד, לקראת פיוס היסטורי. אני יוסף. לפעמים בחיים, כמו שאמרנו, לא צריך יותר. כל המלל המיותר הזה, וכל החשבונות עבר שאנחנו סוגרים עם אנשים, עכשיו נעשה להם רגשות אשם. לא בטוח, אני בטוחה שיוסף אמר את זה אולי לאלוקים, אמר את זה לעצמו, היו לו 22 שנים להגיד את זה לקרית, לחשוב על זה, לכתוב את זה אולי ולקרוא את המכתב, יש שם הרבה טקטיקות. אבל האחים הוא רק אומר, אני יוסף. הרב חיים שמואלביץ היה מראשי ישיבת מיר המפורסמת, הגדיר את הדבר הזה בצורה עמוקה פסיכולוגית. בואו נראה מה הוא אומר. התוכחה היא העמדה על הטעות. וכשנוכח אדם לדעת כי טעות הייתה בידו, הרי זה קיבל תוכחה. והספיקו לכך המילים, אני יוסף. לפעמים כל התוכחה זה שתי מילים יכולות לעשות את כל העבודה. עוד מעט נראה, זה עזר באמת. אגב, בספר המיוחד מי השילוח, ספר חסידי מיוחד, כתוב פרט מאוד מאוד מעניין. בעצם הוא כותב שם, במציאות הפיזית לא השתנה כלום. תדמיינו רגע, עומדים האחים, עומד יוסף, מולם, שום דבר לא קרה בעולם הזה. מה השתנה? רק המלל. לפעמים הוא כותב, הגאולה והישועה והפתרון לצרה שמציקה לך, הכל סוגר עליך, הכל נראה היום ונורא. בתוך המציאות, יוסף לא הפך את העולם. הוא רק אמר משפט שסידר את הכל, שינה את כל הזוויות, את כל ההסתכלויות, ועכשיו הכל בסדר. לפעמים, הוא מסביר שם, המציאות כפי שהיא, היא מצוינת, רק צריך להאיר אותה מהזווית הנכונה, לדעת את האמת, ושום דבר לא השתנה באותו חדר, מלבד משפט שיוסף אמר, זה הכל. אז דיברנו על התיקון, על כך שצריך לתת, במקום להגיד לאדם, תראה מה עשית לי, צריך לתת לו אופציה לתקן, ואז לפתור את העניינים מתוך כבוד עצמי ותיקון. דיברנו על זה שגם כשאתה אומר תוכחה, כשאתה אומר למישהו, היית איתי לא בסדר, עשית לי ככה, עשית לי ככה, אתה עושה את זה בצורה מינימליסטית, מכובדת, שמותירה לו מקום ומרחב. ויש איזושהי הגדרה שאני חייבת להגיד, היא הגדרה מודרנית, היא לא מופיעה בתורה, היא לא מופיעה בחז"ל, זו הגדרה פסיכולוגית. אבל הרבה, ראיתי לאורך הדורות, בעיקר במאה האחרונה, הרבה אנשים מתייחסים לסיפור הזה עם ההגדרה הזאת, קוראים לזה ריפריימינג, או בוא נקרא לזה בעברית, מסגור מחדש. מסגור מחדש. בין היתר כתב את זה הרב, הפרופסור יונתן זקס, שאמר לנו רגע, מה הסוד של יוסף? את המציאות הוא מבין שהוא לא יכול לשנות, הוא יכול לשנות את הפרשנות שלו על המציאות, וכך לשנות גם את עצמו וגם את אחרים. זה ממש לא דבר חדש. מה זה מסגור? יש לי משהו על הקיר, איפה אני שם את המסגרת של התמונה? האם זאת התמונה או זאת התמונה? מה אני מצייר? איך אני ממסגר את חיי? איזה פריימינג אני עושה לחיים שלי? או בהקשר הזה ריפריימינג. כי שוב, מה שקרה קרה. יוסף רב ונמכר ונזרק לכלא. ועכשיו מה? בואו תראו את משפט המפתח של אותו מסגור, מסגור מחדש. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. 5 מילים. יוסף בעצם אומר לאחים, שהוא מספר לעצמו את הסיפור בצורה אחרת. הם כבר מפחדים, הם בטוחים שהוא ינקום בהם, ומלאי חרטה ובושה על מה שהם עשו, והם לא יודעים לאן להוליך את החרפה הזאת. ויוסף בעצם מרגיע ואומר, אני עושה מסגור מחדש, זה לא אתם, זה הוא. כי למחיה שלך אני אלוקים לפניכם. יש תכלית וסיבה, נכון, חטאתם, זה לא בסדר, ואתם צריכים לעשות תשובה ותיקון עד היום. זה אחד החטאים החמורים בין אדם לחברו. אומרים שהחטא הכי חמור בין אדם למקום זה חטא העגל, והחטא הכי חמור בין אדם לחברו זה מכירת יוסף. באמת יש פה איזו כפיות טובה בשני שני סוגי החטאים. בסדר, יש להם עניין לתקן, שהם צריכים לטפל בו. יש להם שיעורי בית. אבל יוסף אומר, איך אני רואה את זה? בחמש מילים, כי למחיה שלחני האלוקים לפניכם. הייתה תכלית, הייתה סיבה לכל זה. יש פה איזה במאי אלוקי, לא אתם מנהלים את העולם הזה. והם שלחו אותי למצרים. הנה, אני מציל מרעב גם את מצרים וגם אתכם. אם הייתי נשאר איתכם, עם אבא יעקב באוהל, מי היה מציל אתכם? אין אוכל. בזכות זה שאני פה, ודאגתי לכל הכלכלה של מצרים, אני עכשיו דואג גם לכם למחיה שלחני אלוקים לפניכם. בואו נראה את מלוא הטקסט הזה, שהוא טקסט, אני אומרת שוב, של ריפריימינג, של מסגור מחדש. מבקש מאיתנו הרב הפרופסור זקס לקרוא את הדברים, ולחשוב איפה בחיינו אנחנו יכולים לצאת מטראומות, מצלקות, מפגיעות, באמצעות מסגור מחדש. תסתכלו. ואתה, אומר יוסף לאחים שלו, ועכשיו, אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי. אל תהיו עצובים מזה שמחרתם אותי, כי מחרתם אותי הנה. כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. וישלחני אלוקים לפניכם, אני רק באתי קצת קודם, לפניכם. לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפלטה גדולה. מזל שאני פה. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים, עוד פעם, אותו דבר. וישימני לאב לפרעו, ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. מערו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. בעצם אומר פה יוסף, אני רואה את הסיפור אחרת, האלוקים, אני מתחבר לתוכנית האלוקית הגדולה, יש טעם ותכלית ברע שקרה לי, אני מפיק ממנו את הטוב, תביאו גם את אבא, והוא יצטרף גם כן לסיפור הגדול הזה. במקום לבחור באמרתי לכם, הוא בוחר בפרשנות מיטיבה, פרשנות חיובית, פרשנות שתיקח את כל המשפחה הזאת קדימה ולא אחורה. והרב, הפרופסור זקס, מסכם את הנקודה הזו, ואומר לנו כך, שוב, זה לא יוסף, זה גם אנחנו, באנו ללמוד. איננו יכולים לשנות את העבר, אומר הרב זקס, אבל בשנותנו את האופן שבו אנו חושבים על העבר, אנו יכולים לשנות את העתיד. זאת ההחלטה שלנו, איך להתבונן על המציאות. יוסף לא מפסיק לחנך אותנו. גם בפרשות קודמות ראינו איך אפשר ללמוד ממנו, איך מתנהגים בכלא, במצוקה, איך שומרים על תרבות גאה עברית מול תרבות מצרית זרה. למדנו ממנו המון שיעורים, אבל עכשיו בקלוז'ר הזה, בפרשה הזאת, זה אולי השיעור הגדול מכל. שנזכה למסגר מחדש דברים שקרו לנו. ראיתי שהפרופסור יאיר המבורגר, מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, כותב, שהיום זה כבר אוניברסיטת רייכמן, כותב שהסוד אצל יוסף, שוב מהפסיכולוגיה המודרנית, זה ביטוי אחר. אינטליגנציה רגשית. והוא ממש מסביר איך יוסף הוא לא רק אינטליגנט במובן של לנהל את הכלכלה המצרית. אינטליגנציה רגשית זה אומר פרשנות חיובית, לרתום אנשים, יכולת איפוק, חשיבה קדימה. כל מה שבאמת מייצר אינטליגנציה רגשית כדי להניע את הסיפור הזה לסוף טוב. והוא כותב שהסיפור האישי של יוסף הוא האתגר שלנו. אני לא יודעת אם כולם מרגישים ככה, אבל נראה לי שהשבטים, הבנים השונים של יעקב, עוד לא למדו להסתדר. וגם הם לפעמים מנסים לזרוק לבור או לכלא, והאנרגיה הזאת של יוסף בפרשה יכולה לעזור גם לנו לפתור צרות, גם אישיות, אבל גם לאומיות, אפילו עולמיות, כי יש פה באמת כמה כלים שיכולים למנף ולקחת קדימה את כל הסיפור. עכשיו תראו איך הוא נפרד מהם, מהאחים. אחרי שהוא אומר להם, זה אלוקים שלח אותי לפניכם, הוא אומר להם עוד משפט חכם. שוב, על מה הוא חושב ברגעים האלה? תראו, וישלח את אחיו וילכו, ויאמר אליהם, אל תרגזו בדרך. הוא מבין שעכשיו הם כל הדרך יגיד אוף זה בגללך, לא בגללך, אל תרגזו בדרך, אל תהיו עצבניים בדרך אחד על השני, עזבו עכשיו את השאלה מתוך האחים מי יותר השם, אל תרגזו בדרך. ועוד משפט יפה, ותחי רוח יעקב אביהם. זה די מדהים, יעקב מתבשר, הם באים ואומרים ליעקב עוד יוסף חי, הם מספרים לו בעדינות את כל הסיפור, כתוב בתורה עד כמה הלב שלו נרגש מזה, ואז כתוב את המשפט היפה הזה, שזה מה שיוסף רצה כל השנים. ותחי רוח יעקב אביהם. אפשר להתחבר מחדש. יעקב שכל השנים התאבל, והאחים עם איסורי המצפון, ויוסף שמחכה, זה הולך לקראת פתרון, זה קורה. וכאן אנחנו עוברים לכלי הרביעי. דיברנו על המסגור מחדש, על הריפריימינג, על האינטליגנציה הרגשית. דיברנו על התוכחה, העדינה, המרומזת, אני יוסף. ודיברנו גם על התיקון. כל זה מגיע מהשכל, כל זה הוא משהו מאוד מאוד רציונלי. מה עם הרגש? מה עם הלב? יוסף בוכה לא מעט, קשה לפספס את זה. אנחנו, התורה לא מתביישת בגברים שבוכים ומביעים רגשות. עוד אצל יעקב, אבא שלו, ראינו איך הוא לא מפחד לפחד. נכון, כתוב שהוא ירא מפני עשיו, והתורה כרגיל לא מסתירה. ויוסף בוכה. אני ראיתי 6 אזכורים לבכי, אולי יש יותר, ובטח שבשנים האלה הוא בכה עוד, לא תמיד התורה מספרת. אז בואו רגע נראה את ההתנהגות שלו, שמעבר למילים. אין פה מילים, יש פה בכי, וגם זה מעביר מסר חשוב, תסתכלו. ויסוב מעליהם, אני אספתי כאן את כל הבכיות. ויב כבישב אליהם, וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. דוגמה אחת לבכי. וגם, וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה, ויבק שם. כן, הוא שוב מבטא את עצמו בדמעות באיזה משהו. ושוב, וירחץ פניו, ויצא ויתאפק, ויאמר שימו לכם. כל מי שפעם רחץ פנים והתאפק אחרי שהוא בכה ורצה שלא יראו, אז הוא ככה יוצא. וגם, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעו, וינשק לכל אחיו, ויבק עליהם. וגם, במפגש המרגש כשיעקב מגיע, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו, יוסף ואחיו הקטן בוכים, ובמפגש עם יעקב. ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו, ישראל זה יעקב, גושנה, ויער אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. המפגשים כולם מרגשים מאוד, עם כל הרציונליות, והאינטליגנציה הרגשית, והמסגור מחדש, והתוכחה המאופקת, והתיקון שהוא טובה ורוקם בסוף. יש לו לב, והוא לא מפסיק לבכות. זה פשוט מדהים. הבכי הזה הוא לא רק בכי על העבר. אומרים פרשננו, הוא גם על ההווה, והוא הרבה גם על העתיד. ברור שאתה מתרגש. אתה פוגש את אבא אחרי 22 שנה. את בנימין, נזכיר, יוסף ובנימין הם האחים היחידים מרחל. רחל נפטרה בלדת בנימין. הם יתומים מהם, אחים שהם ככה קצת אחרים, שונים מכל שאר האחים, והמפגש הוא ודאי מרגש. אבל המסר הוא לא רק, אני בוכה כי התגעגעתי. יש כאן בכי, אני חושבת, יותר גבוה. בכי שהוא לא עליו, הוא עלינו. כאשר יוסף פוגש את בנימין, רשי מסביר לנו למה הם בוכים אחד על הצוואר של השני. תראו איזה הסבר עמוק של רשי. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. רשי. בכה על שני מקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימין, ועתידים לחרב. יוסף יודע שזה לא מלחמת האחים האחרונה. הוא הצליח. האם אנחנו נצליח בעתיד? הוא הצליח לשקם את המשפחה הזו ולהמשיך יחד כמשפחה שהופכת לאומה מגוונת עם 12 שבטים, אבל כולם יחד סביב מורשת יעקב. יש כבר אהבה ואחווה ופיוס אמיתי ביניהם. יוסף לא בוכה רק על זה. הוא בוכה עלינו. המקדשים עוד יחרבו, בית המקדש עוד יחרב על מלחמות אחים, על שכחה של הזהות הלאומית, אנשים שכבר לא יזכרו מה זה יעקב ומה המסר שלו, על אחים שינהגו אלימות אחד כלפי השני. על זה הוא בוכה. ועל זה גם אנחנו צריכים לשאול, כשאנחנו קוראים את הבכי הזה. אנחנו מקשיבים, אנחנו מבינים, אנחנו מפנימים את הלקח. אני רוצה לסיים בנימה אופטימית את המפגש המרגש הזה של יוסף ואחיו ואביו, עם סיפורים שאפשר לתת להם את הכותרת, את אחי אנוכי מבקש. וזכיתי לסקר כמה כאלה, בימים האחרונים, הכל מפניות שאנשים שלחו אליי. יקיר פנה אליי לפני כמה ימים, וסיפר לי שהוא ושותף שלו לעבודה, הלכו בימים הקשים אחרי אסון מירון, לנחם את משפחת אנגלרד בירושלים, משפחה חסידית שאיבדה 2 ילדים באסון מירון. והאבא אמר להם שם, האבא, הרב יצחק, אמר שניפגש גם בשמחות ולא רק בניחומי אבלים. אוקיי, יקיר זכר את המשפט הזה, יפה מאוד. פתאום הרב אנגלרד מתקשר אליהם לפני כמה ימים ואומר, יש לנו ברית מילה, נולד בן למשפחה האבלה שאיבדה 2 ילדים, נולד לנו בן, בואו. ויקיר והשותף שלו מגיעים. זה די מדהים, הם לא רק באבל, הם גם בשמחות. והם שלחו לי את התמונה החמודה הזאת מתוך האירוע, כדי להגיד, קודם כל, אמר לי, יקיר, זה לא רק ברית מילה, זה גם ברית בינינו, בין אחים. אבל באמת עד כמה זה נכון, שאנחנו יודעים לבכות יחד באסונות, אבל אחים צריכים גם לשמוח יחד בשמחות. ויקיר הבטיח למשפחת אנגלרד, שבשמחה הבאה אצלו במשפחה, הם באים גם אליו לשמוח איתו. את אחי אנוכי מבקש. דוגמה שנייה קטנטנה, סיפורים קטנים במדינה שלנו, שאולי לא זוכים למספיק תשומת לב. משפחת הלוי, עירית ועמית והילדים, שכונת גבעת מסוע בירושלים, דופקים על הדלת בחנוכה של השכנה ממול, רוצים להזמין אותה להדליק איתה חנוכיה. הם חשבו שהיא שכנה מבוגרת מברית המועצות, הם לא ידעו עליה כלום. מזמינים אותה, ומול החנוכיה שלהם מתברר שמדובר באסירת ציון מפורסמת, רותי אלכסנדרוביץ'. מגיל 14 הייתה במחתרת היהודית נגד הקומוניסטית, נגד הקומוניסטים. הפגינה ועשתה חוגי עברית וחוגי יהדות וחוגי ציונות בסתר בצורה בלתי חוקית, ונעצרה על ידי הקגב ונחקרה חצי שנה, וישבה שנה שלמה בכלא, ורק ההפגנות העולמיות שחררו אותה והביאו אותה לישראל. והגיבורה הזו, מול הנרות של החשמונאים של חנוכה, מספרת את הסיפור של החשמונאים של דורנו, יציאת ברית המועצות, אז מי שלא מכיר, סיפור של גבורה אמיתית, מלחמה אמיתית של אור בחושך. ואיך הם אמרו לי? לא ידענו, רק דפקנו על הדלת. אנחנו לא יודעים איזה אור מסתתר בדלת ממול. אני לא מבטיחה לכם שהשכנים שלכם הם אסירי ציון, אבל שווה לבדוק, מבוגר, ערירי, קשיש, מישהו עולה חדש, מישהו חדש בשכונה, את החיי אנוכם מבקש. והדוגמה האחרונה היא לא מישראל, היא מישראל, אבל היא קשורה ליהודי התפוצות. זכיתי לסקר קבוצה של פרויקט מומנטום, שמגיעות לארץ בפעם הראשונה בעצם, נשים יהודיות מארצות הברית, שמעולם לא היו פה. הם באו וברוך השם, אפשר סוף סוף תיירים, יכולים להגיע, קצת מגבלות עכשיו עם הווריאנט החדש, אני מקווה שגם זה יחלוף, אבל סוף סוף כשתיירים יכלו להגיע, הם הגיעו חיכו שנתיים כדי לבוא. מגיעות לפה 200 נשים, בנות 40 ו-50, שאף פעם לא ביקרו פה. זה לא עניין של קסם, הם טילו כבר בכל העולם. אבל פה בבית הם עוד לא היו. זכיתי ללוות אותן ברגע שבו הן מגיעות, לראשונה בחייהן, אל הכותל המערבי. הנה דוגמה.
הרגעים האלה עוררו בשבוע שעבר סקרנות רבה ברחבת הכותל המערבי. לקראת סיום המסע ואחרי הכנה רבה, הן מגיעות לשם ככה, כשהן נותנות ידיים זו לזו, בשרשרת ארוכה.
Well, this is my first time in Israel, and I just, it's just so enlightening. I didn't even know what to expect, but it's just so beautiful here, and this is like incredible. I mean, just absolutely incredible.
Just 2 weeks ago was my father's first yard site, and so I really needed a moment where I could connect with God. And at the wall, I feel like I gave away my pain and my sadness that I needed to unburden myself. And in return, I took strength from all of the millions of women who have also prayed there.
לכן קצת קשה לראיין אותן. הן לא מרגישות ששאלות ותשובות, זה מה שצריך לעשות כרגע. אפשר להיות צינים מול הכמויות החריגות של העם ישראל חי והווה נגילה שלהן, אבל אולי הן גם מזכירות לנו להתלהב מישראל, ממה שעבורנו הוא מובן מאליו. סטייסי היידריך למשל, שופטת באטלנטה, ג'ורג'יה, דאגה לשופט מחליף לשבועיים, רק עבור הרגעים האלה.
With COVID, everything changed. I realized that life is too short, and this was an opportunity that I could not possibly turn down just to have that time for my own personal spiritual growth.
הקבוצה הזו, הסנונית הזו, אמורה לבשר על עוד אלפי נשים שרוצות להגיע בחודשים הקרובים. האימהות האלה חזרו הביתה רגע לפני הווריאנט החדש, בתקווה גדולה שהקבוצה הראשונה הזו לא תהיה האחרונה בזמן הקרוב.
וואו, אז את החי אנוכם מבקש, גם את אחינו, יהודי הקבוצות. דוגמאות קטנות מהסיפור הגדול המשותף שכולנו, הבנים של יעקב, ממשיכים לכתוב. אני רוצה לסכם לרגע, דיברנו על התיקון, על המבחן שיוסף רוקם כדי לראות שהאחים תיקנו. דיברנו על תוכחה מאופקת ומינימלית, אני יוסף, לפעמים זה מספיק. דיברנו על מסגור מחדש, על איך אני מספר לעצמי את סיפור חיי. גם אם אני לא אשנה את העובדות, את הפרשנות אני יכול לשנות, וכמה זה נפלא ומיטיב. ודיברנו לסיום על משהו מעל המילים ומעל השכל, על הבכי של יוסף, בכי שהוא בעצם בוכה גם לנו, האם נלמד את הלקח, שהוא בוכה גם עלינו, וקורא גם לנו להקשיב ללקחים של אותה מלחמת אחים עתיקה. אני רוצה לאחל לכולם פה שבת שלום, וסוף סוף נרות שבת, אנחנו מתגעגעים לנרות של חנוכה, אז אפשר להעיר עם נרות השבת, שתהיה שבת מבורכת, ושימו לב, בשבוע הבא, סוף ספר בראשית, הקלוז'ר של כל העלילה המרתקת הזאת, מבראשית ברא ועד היום. ניפגש, להתראות, שבת שלום.